של משפט, הגדרה של חושב משפט זה בעצם ספר הזכויות ההלכתי. כשההבדל בין חושן משפט לבין יורה דעה, אור החיים, זה שביורה דעה ואור החיים יש על האדם חובות, ובחושן משפט יש לאדם זכויות שמכוחן יש על האחרים חובות. זאת אומרת, אם אני ביתי כסף ממישהו, אז לשני יש זכות שאני אפרע לו את הכסף, או אם נזקתי לו, אז יש לו זכות שאני אפצה אותו. בגלל הזכות הזאת יש עליי חובה לשלם לו, לפצות אותו, או לפרוע את החוב. לעומת זאת, בריבית ובצדקה, שגם הם לכאורה מצוות בין אדם לחברו שנוגעות לממון, ובכל זאת הם לא מופיעות בחושן משפט, אלא ביורה דעה. והסיבה לזה היא שהחובה שלי לתת צדקה לא נובעת מזכות של העני לקבל צדקה. העני אין לו זכות לקבל צדקה, הוא לא יכול לתבוע אותי אם אני לא משלם לו, וכנ"ל בריבית. אפילו ריבית קבוצה שיוצאת בדיינים, דיברנו על זה שזה כפייה של יורה דעה, זה לא כפייה של חושן משפט, זה כפייה על המצוות.
אבל הרב אומר שזה כמו כזה,
נכון, בתחילת איזהו נשך, אני לא אכנס שם לעניין הזה, יש רב שמואל בבא בתרא שם בשני סימנים ארוכים, אפשר להסתכל שם, זה גמרא תמוהה מהרבה בחינות, הגמרא הזאת. בכל מקרה די ברור שהכפייה על ריבית היא כפיית יורה דעה, לא חושן משפט. למה שם קושרים את זה לגזר, זאת שאלה אחרת. אז הצדקה והריבית נמצאים ביורה דעה, בעצם זה חובות ממוניות שלי כלפי השני, כאשר לשני אין זכות אצלי. בסדר? השני לא יכול לתבוע אותי להחזיר לו את הריבית, גם לא ריבית קצוצה, והוא לא יכול לתבוע אותי לתת לו צדקה. אוקיי? גם במקום שאני חייב לתת צדקה, לא רק במקומות שזה כבר מעבר לחובה הברורה שלי, הוא לא יכול לתבוע בגלל שהוא אין לו זכות. לי יש חובה לתת, אבל הוא אין לו זכות. והיכולת שלך לתבוע בבית דין זה רק כאשר אתה עומד על זכויותיך. אתה לא יכול לתבוע אותי לקיים את חובותיי. זה לא עסק שלך אם אני מקיים את חובותיי או לא. זאת ההגדרה הבסיסית. הסברתי בפעם הקודמת שזה בעצם מה שעומד מאחורי שני מאפיינים לכאורה סותרים של חושן משפט. מצד אחד יש, כן, הדינו העצני, קראתי לזה, כן, שמצד אחד הוא הדין כתולעת ומצד שני הוא קשה כעץ, כארז. כי מצד אחד רשי ובעקבותיו הבניין ציון אומרים שיש יערג ועל יעבור על גזל, בניין ציון מרחיב את זה ליערג ועל יעבור על מצוות שבין אדם לחברו, כשכמובן אין הכוונה למצוות שבין אדם לחברו, הכוונה היא רק לחובות שיסודן בזכויות של האחר, לא למצוות צדקה, אין ירק ועל יעבור לא על מצוות צדקה, לא על כיבוד הורים ולא על שום מצווה שבין אדם לחברו. יש ירק ועל יעבור על מצוות שיסודן בזכויות של האחר. זאת אומרת, מצוות שחושן משפט. ואמרתי שמה שזה לא רק רשי, אלא גם הרשב"א כנראה מצטרף אליו, יש עוד כמה ראשונים, לא כולם אולי, אבל חלק מהראשונים גם מצטרפים אליו בתפיסה העקרונית. זה מצד אחד. מצד אחד נראה שעבירות של חושן משפט הן העבירות הכי קשיחות שיש, אפילו פיקוח נפש לא דוחה אותן. מצד שני, על חושן משפט אפשר להתנות, זה תלוי במנהג הכי גמיש שיכול להיות. משנה בבא מציע, בדף צדיק ד', משנה אומרת שהמתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, משנה בתחילת בבא בתרא, הכל כמנהג המדינה. איזשהו נראה שהעסק ממש פלסטלינה. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללוש אותו כרצוננו, הכי גמיש שיש. איך שני המאפיינים ההפוכים האלה מתיישבים? מצד אחד לא נדחה אפילו בפני פיקוח נפש, ומצד שני אין שום בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתם מסכימים, אז אפשר להתנות, אפשר לשנות את דיני שומרים, אפשר לעשות מה שרוצים. אז אמרתי שזה תלוי בשאלה מאיזה צד מסתכלים על זה. אם אני מדבר על חיוב, נגיד חיובי שומרים, אז חיובי שומרים בעצם אומרים שאם השומר שמסרתי לו את הפיקדון זה, הוא שומר שכר וזה נגנב או נאבד, אז לי יש זכות לפיצוי ממנו, נכון? וממילא יש לו חובה לפצות אותי בגלל הזכות שלי. בשני הצדדים האלה של המטבע הם בדיוק שני הצדדים שתיארתי קודם. כאשר הוא רוצה לא לשלם את מה שהוא חייב, יהרג ואל יעבור. זו זכות שלי, הוא לא יכול לעשות כלום עם זה, אפילו אם הוא בסכנת נפשות. בגלל שהסכנת נפשות שלו לא דוחה את הזכות שלי. היא דוחה חובות שלו. אבל החובות שלו יחזרו ויתעוררו, כי הזכות שלי עדיין עומדת. אוקיי? לכן רש"י שם בבקמה אומר שאדם לא מציל עצמו בממונו, למרות שזה פיקוח נפש. למה? כיוון שהממון ששייך לחבר, מה שאתה לא גוזל אותו, זה לא בגלל איסור לא תגזול. אתה לא גוזל אותו בגלל שיש זכות לחבר, זכות קניינית לחבר. איסור לא תגזול נוצר מהזכות של החבר. לא שהזכות של החבר נוצרת מהחובה של לא לגזול, מהחובה שלי לא לגזול. זה מתחיל בזכות. החובה היא פועל יוצא. כיוון שכך, אם יש עליי חובה, היא נדחית בפני פיקוח נפש. זה נכון? אבל הזכות של השני, איך היא נדחית בפני הפיקוח נפש שלי? מה הוא קשור לעניין? הוא מחליט על הזכויות שלו, לא אני. וגם הסברתי שזה לא בגלל שגזל יותר חמור מעבירות אחרות. זה לא שאלה של חומרה. זה שאלה של אופי. זה זכות של האחר. והזכות של האחר, רק הוא יכול לקבוע מה עושים איתה. אם לקחת אותה או לא לקחת אותה. אם לוותר עליה או לא לוותר עליה. זה רק החלטה שלו. זה לא קשור אליי. אם הוא לא מסכים. זה מהצד שלי. אבל מצד שני, אם יש זכות של האחר, והוא מחליט לוותר עליה, לבריאות. אז לי מגיע ממך פיצוי. אני יכול להגיד, לא צריך, תודה, מוותר לך. מה הבעיה? זה זכות שלי. אז מי שלא בא על הזכות, לא יכול לגעת בזכות אפילו אם הוא בסכנת נפשות. אבל מי שכן בא על הזכות, מה הבעיה? יכול לוותר עליה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. התורה לא מחייבת אותי לקבל את הכסף. היא נותנת לי זכות לקבל את הכסף. אני רוצה, אני אקח. לא רוצה, אני מוותר. מותר לתת מתנות. בסדר? זה לא... או לוותר, לא משנה אם מכילה זה מתנה או מכילה זה, זה ויתור. לא, לא ניכנס לזה כאן. אז, כן?
כל המודל הזה הוא בעצם חידוש של רבנו יעקב בעל הטורים. זו פעם ראשונה שנוצרת
לא, אני חושב שזאת המשגה שלו, לא חידוש שלו, זו המשגה שלו.
אז אתה אומר 2-3 דוגמאות של צדקה, ריבית
וכיבוד הורים.
בדרכה מן הפרט אל הכלל לטעון טענה על כל החושן משפט ועל כל היורד דעה. וזה הכל לשיטתו של רבנו יעקב בעל הטורים?
לא, אני חושב שכמו שהסברתי, בעל הטורים המשיג את החלוקה הזאת, לא המציא אותה. כמו שאריסטו המשיג את הלוגיקה, לא המציא את הלוגיקה. זאת אומרת, אני חושב שכבר בגמרא אנחנו רואים המונה מאיסור הלא ילפינן. זאת אומרת, הגמרא מבינה שיש קטגוריות שונות. אבל אין בשום מקום ארגון של ההלכה לפי הקטגוריות האלה. זה חידוש של בעל הטורים. של הטור. בעל הטורים זה פירוש על התורה יותר. בסדר, כן, זה בעל הטורים, אבל בז'רגון המקובל, כן. אז לכן ההמשגה של החלוקה הזאת והקיבוע שלה, החלוקה שלה, של כל סוגי ההלכות לפי המיון הזה, מה משפטי ומה הלכתי, זה הטור עשה לראשונה. אבל הוא לא המציא את הקטגוריות האלה, הוא רק שם לב שהן קיימות והגדיר וניתח אותן בצורה רשת. אוקיי? כמו שטיעונים לוגיים היו קיימים גם לפני אריסטו, רק זה ששם לב שיש פה איזה דפוס קבוע. אז לכן, אני לא חושב שהטור המציא את ההלכות האלה, אבל הוא בהחלט חידד את ההבדל הזה ועזר לנו להבחין בדבר הזה שגם היה קיים, גם היה קיים קודם. הבאתי, מי שסיפרתי את ה, כן, גם את העניין של שכירות דירה, סיפרתי, נכון? בירוחם, עם התלמיד שלי, אחר, כן. כן. וגם את הסיפור של בחזקאל אברמסקי עם, עם הריבית. אלה בעצם שני סיפורים שמבטאים בדיוק את, את ההבדל הזה בין חושן משפט לבין יורי דעה. אוקיי. עכשיו אני רוצה...
למה להפר בתכלס, נכון שזה כמו ספק כמו נספק איסור שזה שתי קטגוריות שונות, זה לחומו
ולקולה, לחומו ולקולה זה לא ברור, ספק ממון לקולה זה רק ביטוי, זה לקולה לנתבע, אבל זה לחומרה לתובע, זה לא בדיוק, אין שם קולה וחומה.
זה נכון, אבל גם כאן שזה באמת נכון, יש את הבדל הזה בין המון, אבל כשאדם רוצה להפר זכויות ממוניות של מישהו אחר, נכון שמבחינה מומנית ודאי שאנחנו מסתכלים על זה, האם יש לו זכות או אין לו זכות, אבל להפר זכויות זה איסור.
לא.
אז איסור זה איסורים, זה לא מומן. אז בסופו של דבר אתה כן יכול להחזיר את זה ל...
אני יכול, אבל העובדה שרש"י והבניין ציון לא עושים את זה. אני לא אומר שככה חייבים להבין, הרי הרבה פוסקים לא אומרים ככה. אבל אני מנסה להראות שעובדה שבנושא הממון יש שיטות אחרות. ובחזיר אף אחד לא יגיד שאפשר להתנות, שני אנשים יחליטו שמותר לאכול חזיר, או מנהג המדינה לאכול חזיר, אז הכל בסדר, אין דבר כזה. דינא דמלכותא, מנהג המדינה, התניות, גמישות כזאת קיימת רק בחושן משפט. אוקיי? הסברתי גם על אבן העזר, נכון? שגם אבן העזר בעצם למה הוא שייך גם לדיינות יחד עם חושן משפט ולא לקטגוריה של אורח חיים ויורה דעה. אני חושב שהסברתי את זה, לא? שאבן העזר גם הוא בעצם, למה באמת בחושן משפט זה שייך לחלק המשפטי של ההלכה ולא לחלק ההלכתי? כיוון שזה נוגע ליחסים בין אנשים, זה לא עניין פרטי. זאת אומרת, יורה דעה ואורח חיים כל בן אדם לעצמו, גם כשאתה מתפעל במניין, זה לא משנה, אבל זה לא, זה לא חובה שלך כלפי מישהו, זה לא זיקה בינך לבין מישהו אחר. אתם, כל העשרה צריכים להתפלל ביחד במניין. זה לא, כל אחד צריך לקיים את חובתו להתפלל במניין, אוקיי? אבל זה לא איזשהם יחסים בין אנשים בחברה. ולכן זה שייך לחלק ההלכתי, לא המשפטי של ההלכה. החלק המשפטי של ההלכה עוסק ביחסים בין אנשים. אז חושן משפט עוסק בזכויות וחובות, שבעצם מבטאים את העובדה שההלכות האלה מדברות על יחסים בין אנשים, ולא הלכות של בן אדם פרטי. במובן הזה גם אבן העזר שייך לדיינות ולא לדיינות, כן? כי גם אבן העזר זה בעצם מוסד חברתי, מעמד אישי, כן? כשבעל ואישה מתחתנים, אז החברה מכירה בהם כזוג נשוי, ורק אז הם זוג נשוי. זה מוסד חברתי, זאת לא חובה פרטית. זה לא איזה חובה או זכות, לא משנה, או, כן, איסור או, או מצווה פרטית. אלא זה איך החברה רואה את התא הזוגי הזה. ואם החברה לא תראה אותו ככזה, הוא לא יהיה. בדיוק כמו בחושן משפט. ולכן אנחנו מוצאים גם באבן העזר וגם בחושן משפט סמכות מנדטורית לחכמים. אפקר בית דין אפקר, בממונות, וקודם מקדש הדת הדרבנן מקדש, בקידושין ובגירושין. ובדרך כלל מבינים שקודם מקדש הדת הרבנן מקדש מדובר על תנאי, לדעתי זו תפיסה לא נכונה, זה לא תנאי, אלא זה כל מיני קושיות על, על התפיסה של תנאי, למרות שיש ראשונים שכותבים את זה. בגלל ש... זאת אומרת, מה שאמרתי בעצם זה ש... נדמה לי שאמרתי את זה, נכון? הסברתי את אבן העזר. ש... לא הסברתי את זה?
לא.
אז אוקיי, אז אולי אני צריך לעשות את זה קצת יותר לאט.
הרב יכול להתייחס לב. במסגרת הדברים האלה, שער כסות ועונה מצד אחד, וחובות כתובה מצד שני, חובות או זכויות?
ברור שזה זכויות, חובות מכוח זכויות. זה לא יורה דעה. זה או אבן העזר או חושן משפט, אבל זה לא יורה דעה.
כתובה זה לא התחייבות?
זה התחייבות, אבל גם שומרים זה התחייבות. אנחנו חותמים חוזה, שמירה. חוזה בין אנשים, חוזה זה שייך לחלק המשפטי של ההלכה.
זכות שיקנו חזל
לאישה. יש זכות שיקנו חזל ויש זכות שמקנה חוזה. אבל זה גם במשפט המודרני של היום מבחינים בין כמה סוגי זכויות. יש זכות שמוקנית לך מעצם היותך אזרח או אדם. יש זכות שנובעת מזה שחתמנו חוזה ויש לך חוזה, מקנה לך זכויות מכוח ההסכמה שלנו. ההבדל הוא שחוזה למשל, הזכות שלך היא רק כלפיי. זאת אומרת, הזכות שלך יוצרת רק חובה שלי, לא של כל העולם, כי רק מי שחתם. אבל יש זכויות שהן מוקנות לך, פשוט אם ממון הוא שלך, זו זכות שלך לא מכוח חוזה. כל העולם כולו יש לו חובות לכבד את, את הזכות שלך על הממון. זה שני סוגי זכויות, גם בכל מערכת משפטית עושים את ההבחנה הזאת, וגם בהלכה יש את ההבחנה הזאת. אבל זה לא משנה, גם דיני חוזים שייכים לחושן משפט, כי בסופו של דבר, אחרי החוזה יש פה זכויות וחובות. נכון? שצריך חוזה בשביל זה.
מה חבלה אם החברה לא תראה בן אדם כזוג נכון?
כן. אני טוען שלא, אני אסביר עוד מעט, אני טוען שלא. אז בעצם, אז אני אעשה זה קצת יותר לאט, אני הייתי בטוח שאני רק עושה פה סיכום. בחושן משפט, אני אתחיל בחושן משפט ואז אני אסביר למה אבן העזר מצטרף גם הוא בעצם לדיינות ולא לרבנות. חושן משפט, כמו שהסברתי קודם, זה היחס... יחס של חובה מול זכות, טבלת אופן שיש זכות של האחד, כנגדה יש חובה של האחר. אבן העזר זה לא, בפשטות זה לא בדיוק חובה וזכות, למרות שכמובן נגזרות מקשר הנישואין הזה חובות וזכויות, אבל הדיון עצמו לא מתמצא בדיון של זכויות מול חובות. הדיונים הממוניים של אבן העזר, אתה יכול לקרוא להם חושן משפט, זה לא עליהם אני מדבר. אני מדבר על הדינים של מעמד אישי, זאת אומרת מי נשואה, מי לא נשואה, איך מתגרשים, כל הדברים האלה. למה אבן העזר מצטרף גם הוא לחושן משפט, ושניהם ביחד בעצם יוצרים את החלק המשפטי של ההלכה? ואור החיים ויורה דעה זה מבחני רבנות, לא מבחני דיינות. מה ההבדל? למה? אז הבנו מה זה חושן משפט מול אור החיים ויורה דעה. למה, איפה אבן העזר בעניין הזה? מה שאני רוצה לטעון עכשיו להרחיב את העירייה עוד יותר. בחושן משפט אמרתי שזה בעצם זכויות שיסודן בחובות של האחר. זאת מה?
חובות
של סדן בזכויות של האחר, סליחה. חובות של סדן בזכויות של האחר. זאת אומרת, פה בעצם מדובר בחובות שלי או במצוות שמוטלות עליי שהן לא רק אני, אלא הן קשורות לזיקה ביני לבין עוד מישהו. מישהו אחר. זה לא משהו שלי. לכן במהות זה עניין חברתי. וזאת הסיבה שמי שמטפל בזה זה לא רב. מי שמטפל בזה זה בית דין. בית דין הוא סמכות שלטונית. רב הוא מומחה הלכתי, הוא מומחה מקצועי. זאת אומרת, הוא אומר מה ההלכה אומרת על מקרה כזה וכזה. הוא נציג של החברה, יש לו סמכות, הוא אוכף, יש פסק דין וזה מחייב את הצדדים. בסדר? הרב, אם הוא טועה, אז הוא טועה, זה לא מעניין אותי מה שהוא אמר. הוא רק מומחה, אני מאמין לו, כי הוא מומחה מקצועי. אז אם הוא...
בית דין כופן גם על עשר.
נכון, אז מה? לא קשור. כפייה מופיעה בחושן משפט. לא משנה, אבל זאת כפייה שמסורה לבית דין. מי שכופה זה לא רב, מי שכופה זה בית דין, למרות שזה יורה דעה ואור החיים. מה? נכון. אפילו מצוות של יורה דעה ואור החיים, הסברתי את זה בשיעור הקודם. אפילו מצוות של יורה דעה ואור החיים, הכפייה עליהם זה בית דין. למה? בגלל שבשביל לכפות, אתה צריך סמכות שלטונית. כי אין אף אחד, אור החיים ויורה דעה זאת חובה פרטית שלך, בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אני זה לא עסק שלי אם אתה עושה את החובות שלך.
זה הופך להיות חברתי.
לא, זה לא הופך להיות חברתי. החובה לכפות היא חובה על החברה. לא המצווה. הקדוש ברוך הוא הטיל חובה על החברה לכפות על הבן אדם לקיים את מצוותיו.
זה
סותר,
אני אחד את השני.
לא, זה לא סותר.
אם אתה אומר שהבן אדם מצד עצמו החובה שלו היא כלפי עצמו והיא לא כלפי החברה.
כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כלפי עצמו.
כן, אוקיי.
כי הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, אתם כנציגים שלי תכריחו את האנשים לעשות את המצוות שלהם. עכשיו, אבל כשאתה מדבר על מישהו שצריך להכריע, המוסד שמכריח הוא מוסד שלטוני, הוא לא מוסד של מומחיות מקצועית, ולכן הכפייה על יורדיה ואור החיים מופיעה בכל של משפט, בגלל שהסמכות מסורה לבית דין. אתה צריך בשביל זה מוסד שלטוני. אתה לא יכול שבן אדם מומחה מקצועי יכפה. מי הוא? זה כמו שפרופסור למשפטים יכפה עליי לעשות משהו. אני יכול להתייעץ איתו, להגיד לו מה אתה אומר על המקרה הזה והזה, מה המשפט אומר עליו. הוא מומחה מקצועי, אבל אין לו סמכות. סמכות יש רק לשופט. אוקיי? הוא מוסד שלטוני. זה לא רק השאלה של מה אתה יודע. אוקיי? הסמכה לבית דין זה לא רק לבחון שאתה יודע, אלא זה גם לתת לך רשות לדון. בסדר? אצל רב זה לא ככה. אצל רב קוראים לזה סמיכה, אבל בעצם זה לא סמיכה. אצל רב זה רק לבדוק שהוא יודע. זה הכל. אם הוא יודע, שיהיה מומחה, שיהיה עץ לאנשים. בית דין צריך הסמכה של ריש גלותה, של מלך, של צדיק, לא משנה, של מוסד שלטוני כלשהו. גמרא בסנהדרין הרי אומרת שצריך גם ריש גלותה, או לא משנה, או נשיא בישראל. למה? כי דיין להבדיל מרב זאת סמכות שלטונית. זה מוסד שלטוני, כמו בית משפט, מול מומחה למשפטים, מול פרופסור למשפטים. כן? זה אותו דבר. אז לכן, כשאני מטיל חובה על החברה לוודא שהאזרחים ממלאים את חובותיהם הפרטיות, אור החיים ויורה דעה, חובה כזאת יכולה להיות מסורה רק למוסד שלטוני, מוסד בעל סמכות. מוסד כזה אין באגף של אור החיים ויורה דעה. מוסד כזה יש רק באגף של חושן משפט, איפה שיש דיינים. לכן הסמכות לכפות מסורה ליורה דעה, לחושן משפט, לדיינים. כי הסמכות לכפות היא מעשה חברתי, למרות שהמצווה שעליה קופים היא מצווה פרטית. לא, ממש לא. זה מצווה לכפות את הבן אדם, לעשות את חובותיו, אבל הוא לא חייב לי את זה. אין פה תובע...
הוא לא חייב לך את זה, ואתה מתערב לו ב...
נכון, מכוח הקדוש ברוך הוא ממנה אותי. אני לא מתערב. אם זה היה חושן משפט...
אתה מנצח את זה באיזשהו אופן שזה כן יהיה חברתי, ולכן...
לא, 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 זה הסבר פשוט, זה לא תירוצי.
התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לדיינים, תחייבו אותו, תכפו עליו.
זה לא תירוצים, זה דבר פשוט. בסופו של דבר, בחושן משפט, למה בית דין פועל? כנציג של הקדוש ברוך הוא? לא, כנציג של התובע. התובע נפגעו זכויותיו, הוא מבקש מהבית דין להתערב, שיגן עליו. נכון? אבל ביורה דעה ואור החיים, כשהבית דין כופה, אף אחד לא מפעיל אותו. אין פה מישהו שעותר לבית דין, רגע, הוא מחלל שבת, תכפו עליו לא לחלל שבת. מה זה עסק של סבתא שלך אם הוא מחלל שבת? לא, 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 גם לכפות עליו לא לעשות את זה, לא רק עונש. גם לכפות עליו לא, זה נפרוש מאיסור, לא משנה, זה לא רק על עשה. זה לא רק על עשה, אומר סוכה איני בונה ולולב איני נוטל, זה יש גם על לאווים. בפשטות יש גם על לאווים. אני יודע, אבל אני אומר שאותה כפייה עצמה שיש על עשים, יש גם על לאווים. למרות שהדוגמאות שמובאות שם זה עשים. פרוש מאיסור.
כן, זה יכול להיות שזה
אותו... זה אותו דבר, זה אותו עיקרון. שניהם זה כפייה של בית דין, אני מדבר על כפייה לפני, לא על העונש אחרי. זה כפייה לא שתבצע את חובתך, או למנוע אותך מלעשות איסור. אוקיי? מה? כן, אז בעצם הטענה שהפעולה, הפעילות החברתית מסורה לבית דין, הדאגה לזכויות של אחד מול השני, או הביצוע של התפקיד של החברה ביחס לחובות של האדם הפרטי, אור החיים ויורה דעה. זה מסור לבית דין, ולכן זה הכל שייך לחושן משפט, גם על המצוות של אור החיים ויורה דעה. הכפייה עליהם זה חושן משפט. וזה שני סוגי כפייה, פה יורדים לממון, פה לא יורדים לממון, את כל זה הסברתי, וכפייה של יורה דעה לא יורדים לממון, כפייה של חושן משפט כן יורדים לממון. יש שיטת הרמב"ן, שעד שאתה כופהו בגופו, כופהו בממונו, אבל זה רק בעקיפין. באופן בסיסי לא יורדים לממון, ולמה לא? כי אני רוצה שהוא יקיים את, את, את המצווה שלו. אם אני ירד לממון, אז אני מקיים את המצווה במקומו, לא הוא. אין טעם בכפיית יורה דעה לרדת לממון. בחושן משפט, אני לא אכפת לי אם הוא עושה את המצווה או לא. אני צריך שהכסף יעבור למי שזה מגיע לו. אם הוא לא ייתן לבד, אני אקח לו את זה.
המקור הוא הזכות.
כן, המקור הוא הזכות. אז צריך לדאוג לזכות של השני. ביורה דעה, אני צריך לדאוג שהוא יעשה את המצווה. מה זה יעזור שאני אעשה את המצווה במקומו? לא הבחנו שום דבר. צריך לדאוג לזה שהוא יעשה את המצווה. טוב, אז זה עכשיו מביא אותי לאבן העזר. באבן העזר גם הוא שייך לחלק המשפטי של ההלכה. למה? ושגם אבן העזר מדבר על מוסדות חברתיים. כשבאדם נושא אישה, זה יחס בין בני זוג. כתוצאה מהיחס הזה, הנה אסרת על העולם, חב לאחר הנה, וכו'. זאת אומרת, מדובר פה על מוסד חברתי, שהחברה מושפעת ממנו, צריכה להבין על מה מדובר, להכיר במה שמדובר, וכמובן לתת איזה גושפנקה, שאני אסביר עוד רגע למה אני אומר את זה. אוקיי? לכן הדבר הזה בעצם גם הוא שייך לחלק המשפטי של ההלכה. ומי שדן באבן העזר זה בית דין, ולא רב. ולכן זה שייך לאנמי שהזכרתי, כשאני ישבתי שם בהרכב הזה שביטלנו את הקידושין, אז בעצם כן, ישבנו שלושה בבית דין וכתבנו פסק דין וביטלנו את הקידושין. אחרי זה חשבתי שכל העסק הזה היה מיותר. ביטול קידושין לא צריך בית דין. ביטול קידושין זה הוראת איסור ויתר. הפקעת קידושין זה בית דין. קודם מקדש, עד הרבה מקדש, זאת אומרת שבית דין מחליט להפקיע קידושין תקפים. זאת פעולה שלטונית. זה רק בית דין, אולי בית דין הגדול שבדור, לא משנה, אבל זה צריך להיות בית דין. אבל כשאני אומר לאישה, תשמעי, את פשוט חיה בטעות, את לא מקודשת. את לא מקודשת. לא ביטלתי, פשוט מסביר לה את מצבה לאשורו. אני אומר, ביטול קידושין זה לא הפקעה, ביטול פירושו עד פסול, היא לא הסכימה, עדיין את הדרך, היא לא התקדשה, כל מיני טענות מהסוג הזה שאומרות בעצם הקידושין האלה בפועל לא היו תקפים. רק אני המומחה שמסביר לה את מצבה, היא לא הבינה את מצבה קודם. אני מסביר לה, אבל לא עשיתי פעולה של הכירה, לא עקרתי קידושין, הסברתי לה שאף פעם לא היו. היא חיה בטעות עד עכשיו, ועכשיו זה לא...
המקרה שהבא להתחפף מיד אחרי העולם.
כן, אבל משנה, כל סוגי הדברים האלה.
לא, יש דברים אבל שהם
תלויים
בשיקול דעת.
גם דברים שתלויים בשיקול דעת הם כאלה, זה לא קשור. רק מתי שאתה מפקיע קידושין, זה פעולה שלטונית. אם הקידושין הם תקפים, אין פגם בקידושין. אבל אתה כבית דין מחליט שאתה רוצה לעקור אותם. ביטול שליח וכל הדברים האלה. זה פעולה שלטונית, פה צריך בית דין. זה לא חוות דעת. מי יעקור? זה חוות פה. פעולה. אתה עושה פעולה. אתה לא מחווה דעתך מה המצב המשפטי. ביטול קידושין זה חוות דעת. היא אף פעם לא הייתה מקודשת, היא רק לא ידעה את זה. עכשיו אני בא ומספר לה שהיא לא הייתה מקודשת. זה הכל.
זה נקודה שהחברה צריכה להכיר בזה
לכן נוהגים כנראה בכל זאת לעשות את זה בבית דין, אבל זה מנהג, זה בעצם, כן, אבל זה בעצם לא,
זה לא רק עסק פרטי שלו.
לא, אני מבין, אבל בסופו של דבר זה רק עניין טכני, זאת אומרת, לא צריך באמת את הבית דין. כנראה בגלל זה בכל זאת נוהגים תמיד להושיב בית דין על הדברים האלה.
אז למה באמת אדם יכול לקדש אישה בינו לבינה?
לא, לא יכול.
לא צריך, עדים. עדים, אבל לא בית דין.
לא, אבל טוב, תראה, העדים האלה זה בדיוק הנקודה. תרף, אני מגיע לזה, עוד רגע. טוב, העדים, בחוזה יכול לעבוד גם בלי עדים. בחוזה לעדים אין מעמד מכונן. בחוזה העדים זה רק לא יברסה עד אלא לשקרי. זאת אומרת, רק לשקרנים צריך עדים, אבל הם לא, אין להם מעמד מכונן שבלעדיהם החוזה לא תקף. חוזה בעל פה וששנינו מדברים עליו הוא תקף לכל דבר. זה לא... תלוי בתוכנו, כמובן. אם זה תוכן דברים עתידיים, אז החוזה לא יעזור גם עם עדים. אבל חוזה שהוא תקף, הוא תקף גם בלי עדים. זה לא קשור.
או במקרקעין.
מה? גם במקרקעין. לא צריך דין במקרקעין, לא צריך כלום.
לא, בשעת כתב, לא בעל פה.
לא, אפשר לא בעל פה. אפשר לא בעל פה. קרקע נקנית בכסף, בשטר או בחזקה. לא צריך שטר. שטר הוא לראיה. רק אם אתה עושה קניין שטר, אז השטר הוא שטר קניין. הוא שטר שעושה את הפעולה. אבל אין כלל כזה שבמקרקעין אתה צריך את החייב שטרות. אתה לא חייב. כדאי לעשות, אתה יודע, בשביל שתהיה לך ראיה. להפך, אני רבל חונן למשל רוצה לטעון שגם שטר הקניין הוא פועל מכוח זה שאתה מעביר לשני ראיה. בעצם השטר היסודי בקרקע זה שטר ראיה. איך אתה קונה בשטר? בזה שאתה מעביר לשני את הרע על זה שהוא קנה את הקרקע, אתה מגלה שגמרת בדעתך להקנות לו את הקרקע. בעצם השטר ביסודו הוא שטר ראיה, גם שטר הקניין שם הוא שטר ראיה. לא מסתדר עם הרמב״ם שאומר שהכל זה שטרות זה רבנן, אבל ככה הוא אומר. כן, אז באבן, מה שאני בעצם רוצה לומר ככה, שמוסדות חברתיים ופעולה מטעם החברה זה דיינות, חוות דעת מקצועיות זה רבנות, ובהגדרה הזאת אבן העזר שייך לחלק הראשון, זאת אומרת לפעולה של בתי דין. עכשיו, אחת האינדיקציות לזה, יש כמה אינדיקציות לזה, אחת האינדיקציות לזה, כמו שאמרתי קודם, זאת הסמכויות החריגות שיש בתחום של חושן משפט ואבן העזר, שאין באור החיים ויורדיה. בחושן משפט יש את הפקר בית דין ההפקר. בית דין יכול להפקיר ממון, למרות שהממון קנוי לי כדין, לא נפל פגם בקניין, שנינו הסכמנו, הכל בסדר, בית דין מפקיר את הבעלות שלי, מפקיר את הבעלות שלי, מפקיר את הממון. אבן העזר יש את הסמכות של כל דמקדש הדת הדרבנן מקדש. חכמים יכולים להפקיע קידושין, לא ביטול מה שדיברתי קודם, שמישהו אומר תראה נפל פגם במעשה הקידושין, אלא להפקיע קידושין תקפים. אנחנו לא מסכימים שתהיו מקודשים, אז הם לא, ממש כמו בממון. הגני המקומות האלה אין ממש מקור, אלף כבד נפקר מביאים איזה פסוק מעזרה, אבל זה לא ברור שזה לא ממש מקור, זה סברה. דבר כל כך מרחיק לכת יוצא מסברה? למה? שרחמים, זה ברור, זה מעצם הדין. זאת אומרת, הרי ברגע שאני אומר שהחלקים האלה הם חלקים משפטיים של ההלכה, מה אמרתי בזה? אמרתי בזה שזה מוסדות חברתיים, החברה קובעת מה קורה שם. עכשיו, הנציגות השלטונית של החברה זה בית דין. אם הבית דין לא יסכים שאתה בעלים, אתה לא בעלים. אם בית דין לא יסכים שאתם בני זוג, שאתם נשואים כדין, אתם לא נשואים. למה? כי החברה צריכה לתת גושפנקה לדבר, לסטטוס החברתי הזה, או בעלות או מעמד אישי. כל אלה זה סטטוס חברתי. זאת אחת האינדיקציות. למשל, כל מערכת משפטית בעולם לא מכילה אור החיים ולא יורה דעה. אין לה דינים מהסוגים האלה. בכלל, לא קיים שם. בהלכה זה קיים, אבל זה לא בבית דין. אבל יש בה גם מעמד אישי וגם דין אזרחי. גם, כאילו, דיני ממונות. כל מערכת משפטית בעולם. למה? כי כל חברה בעולם מבינה שלהסדיר מעמד אישי, מי נשוי ומי לא נשוי ומי גרוש ומה מה קורה, מה המעמד האישי שלך, ולהסדיר את דיני הממונות והקניין והבעלות והחוזים וכל הפיצויים ונזיקין וכל הדברים האלה, זה תפקיד של החברה.
זה רק יש, כי יש צדדים שלישיים שזה משפיע עליהם. נכון. רק בגלל זה. נכון. הם לא נציגים של החברה סתם. אתה יכול להחליט
לא. ש... לא. הנציגים של החברה במובן הזה, גם כשיש זכות פרטית, יש זכות שהיא כללית. זאת אומרת, זכות שלא יזיקו לי, זכות שלי כלפי כל העולם. זכות חוזית, נגיד בשומרים, זה רק חתמנו חוזה הזה בינינו. בסדר? לא משנה. עדיין צריך להיות מוסד חברתי שאתם שניכם חלק ממנו, שהוא יכתיב מה יקרה פה. שהוא נותן איזה גושפנקה.
הוא נותן איזה גושפנקה בגלל המציאות, זאת אומרת, בגלל שיש צדדים שלישיים שזה משפיע עליהם. לכן זה ככה. אתה יכול להיות סתם מישהו אלים שאני בונה עליו שהוא יעשה את הצדק ובזה נגמר הסיפור.
אני לא מדבר על אלימות.
זה לא אכפת לי אם הוא מכיר את המערכת.
אם יש חוזה בין שני אנשים, איפה הצד השלישי
שהוא משפט פה? למה? אם אני עושה איתך חוזה שאני, הבית שלי, נולי נתתי לך אותו, ומחרתיים הוא יש לו עיכול על הבית שלי, אז אני אומר לו להתראות כי הוא עבר אליך. אז הוא יכול לדבר.
כמעט בכל החוזים שאני מתחיל
לחשוב
על גורמים שלישיים.
כל חוזה.
אנחנו חותמים על חוזה של משהו ממני עובר
אליך. למה עברת לו? אני אקודם אליו.
אנחנו קובעים מי בעלים. אבל...
מתי?
עוד רגע, אני אגיע גם להשפעה על גורמי צדדים.
יוצא שמעיקר הדין יכולים לשבת שלושה מאיתנו, להפוך לבית דין ולהודיע לאישה שהיא מותרת לעולם.
גם בלי שהפכתם לבית דין, מה זאת אומרת? אתה מדבר על ביטול או על הפקעה?
ביטול.
על הפקעה? מי אמר שכל בית דין יכול לעשות את זה? רק בית דין שמוסכם. בדין שהוא מוסמך, בדין הגדול שבדור, ככה לרוב הפוסקים.
מי הוא מקבל את הסמכות הזאת?
עם ישראל, הוא בדיוק, זה סמכות שלטונית של עם ישראל. זה לא ששניכם מחליטים.
לא מספיקה נציגות של החברה?
נציגות של החברה, מה זה נציגות של החברה? אם כל החברה תסכים על שלושתנו, אין בעיה. אבל זה ששלושתנו ממנים את עצמנו, זה כמו הסנהדרין הזאת שהם הקימו לפני כמה שנים, הליצנים. הם החליטו שהם הסנהדרין. זה אני מחליט שאני נפוליאון.
אני אומר לזה שהרב ישר פה.
כן. אז זה היה ביטול, לא הפקעה. זה מה שאני אומר. ישבתי בבית דין. לא, להפך, בית דין לא מוכר.
נניח, ישבתם כבית דין, במוסד תלת הרב וכו'. מי מינה אתכם?
האישה עטרה בפנינו, ואנחנו...
הייתם סתם שלושה יהודים.
ברור, אבל לא כפינו שום דבר. זה מה שאני אומר, יכולתי לשבת לבד, לא הייתי צריך בכלל עוד שניים.
אז למה הייתה כל התפורה הזאת?
כי בדרך כלל עושים דברים כאלה בבית דין, אז עשינו את זה בבית דין. לא, ככה עושים את זה, זה היה מנהג. אני באמת, אחרי זה רק חשבתי. אחרי זה רק חשבתי שבכלל לא היה צריך בית דין.
לא היה צריך בית דין בכלל.
אין אף קווין אלה. הרי לכאורה, לפי מה שאתה אומר, כשבית דין מפקיעים, הם לא, הרי תמיד, בכל פסק שאני ראיתי שבית דין מפקיעים, אומרים, תראו, אם האישה הייתה יודעת שהבעל הוא... יבגוד בה או משהו כזה, אז הקידושים לא היו תופסים. לא, זה בדיוק.
זה ביטול.
לפי מה שאתה אומר. אם ככה, אני לא ראיתי פסק אחד של אפשר אומרים, תראו, הכל בסדר, הנישואים תופסים, הכל תקף, רק מה אנחנו מפקיעים?
ברור, כי היום לא עושים את זה, מה זאת אומרת? ברור, כי היום לא עושים את זה, כי אין בית דין שמוכר על ידי כולם, הרי זה הבעיה שלא משתמשים בסמכות ההפקעה היום.
במאות השנים האחרונות,
לא משתמשים.
כמו בן סורר ומורה, זה פרוש וקבץ, אף פעם לא יהיה דבר.
לא. אני מדבר עכשיו על איך בנויה ההלכה, לא מעניין אותי מה קורה היום. מה שקורה היום זה הכל
מובן. לא, לאורך כל ההיסטוריה. אי פעם בית דין עשה הפקעה ללא סיבה,
מה זה ללא סיבה?
ללא סיבה, נקרא לזה רבנית.
לא, סיבה רבנית, אבל לא סיבה שפוגמת את הקידושין, כי זה לא הפקעה, זה ביטול. הגמרא, יש שלוש הלכות שעד היום אנחנו עושים. אם אני עכשיו שולח שליח לגרש את אשתי, וביטלתי אותו שלא בפניו, הקידושין בטלים. הקידושין, לא הגירושין. אנחנו נשואים כבר 30 שנה. בסדר? שלחתי שליח לגרש את אשתי, וביטלתי אותו שלא בפניו.
אז לא צריך בדין שיפקיע.
למה לא צריך? כי היה בית דין שהפקיע, בית דין בגמרא. הגמרא קבעה שקידושים כאלה בטלים. היא הפקיעה את זה. אגב, יש רש"י במציע, בדף נון זין, משהו כזה, שמשמע ממנו שהבית דין של היום הוא בעצם נחשב זה שמפקיע. אני מדבר על ממון, לא על מעמד אישי, לא משנה, זה אותו עיקרון. מה נימול? כן, הרש"י הזה שם, מה נימול? כן, מי מועל? עם האישה, הבעל, או משהו כזה בקניין דרבנן. אז הוא אומר, הבית דין של אותו, בית דין שלו הוא המועל. אין הבדל, שלוחי דרחמנה, בית דין במקור זה שלוחי דרחמנה. השמיכה באה מלמעלה, לא מלמטה. השמיכה באה ממשה רבינו למטה, לא הציבור מחליט מי יהיה, רק הרמב״ם רצה לחדש את השמיכה מלמטה.
אז אני חושב שהקהל יסמוך אותה.
לא, זה נציגי הציבור. אתה מניח דמוקרטיה. לא בגלל שהקהל מסמיך אותם, לא, פה קפצת. זה מה שאני אומר, אתה מניח, אתה מדי דמוקרטי, אתה חי באיזה ימינו. לא, נציגי הציבור מתמנים על ידי הקדוש ברוך הוא. תוספות אומר אפילו על כהנים, נכון? שלוחי דרחמנה ושלוחי דידן זה שניהם. למה זה שניהם? כי הקדוש ברוך הוא ממנה את השלוחים שלנו. לא צריך הסכמה שלנו, אין דמוקרטיה. אני אומר שבשני המקומות, בשני התחומים האלה, גם בקידושין וגם בממון, יש סמכות לחכמים לבטל דין תורה. ואין לזה מקור. ואין לזה מקור. מאיפה זה יצא? אז אני טוען, מציע הסבר, תציע הסבר אחר. אני טוען שזה נובע מסברה. בגלל שחכמים הבינו שהדברים האלה הם מוסדות חברתיים, כמו שכל מתית בעולם מבינה, שמעמד אישי ודין הממונות זה עניין משפטי. וממילא צריך גוש פנקה של המדינה, אין בעלות בשום מקום אם אין מערכת משפטית שמחליטה על הבעלות. זה ברור. במדינה שבה אתה נמצא, אני לא יודע, באיזשהו מקום על הירח, אין בעלויות על הירח. כי אין שם שלטון שקובע בעלויות. אוקיי? אותו דבר במעמד אישי, זה מה שאני טוען. אותו דבר. וזה יוצא הכל מסברה, אין לזה מקור. וזה מה שמביא את כמה ראשונים לכתוב שזה בגלל תנאי, כי אין לזה מקור, אז איך פתאום חכמים מפקיעים? אז כנראה זה תנאי, אבל תנאי זה לא עובד. כי יש כאלה שמפקיעים להם את הקידושין, הוא נהג שלא כהוגן, אף אנחנו נפקיע לו את הקידושין, נכון? כשהוא מקדש אישה בעל כורחה. נו, אז אם הוא נהג שלא כהוגן, הוא מתנה בהסכמתי? הרשע הזה? נו, הוא אומר, אז מה אם הוא אומר? אבל הוא רשע. ברור שהוא לא התכוון להתנות בדעתי. התורה מתנה בדעתי. התורה מתנה את זה בהסכמת חכמים. לא הוא מתנה, זה לא האדם. התורה מתנה את הקידושין, לא התורה כחלק המשפטי של התורה, מתנה את הקידושין בהסכמת החברה, שחכמים הם הנציגים שלה. זהו, זה הכל. קודם מקדש, תדע דרבן מקדש, זה הכוונה, זה כלל של התורה. לא בגלל ששני הצדדים הסכימו ביניהם, זה לא תנאי. יותר מזה אני אגיד לכם, אם זה היה תנאי, זה היה צריך לעבוד למפרע, נכון? כך בדרך כלל מבינים, נכון? שקידושין, הפקעת קידושין עובדת למפרע. לא היו קידושין. יש כמה מקומות שבהם רואים שזה לא קורה למפרע. מה שנקרא פרוספקטיבי בשפה המשפטית. אני מפרע קידושין מעכשיו. יש, עכשיו, לא מזמן ראיתי נימוקי יוסף.
הילדים קשרים לגמרי.
מה?
הילדים קשרים לגמרי.
לא, הילדים קשרים בכל מקרה, גם זה פה, כי זה לכל יותר ילדים
מפנויה. לא, אפילו לא פסולים לכהונה, אפילו לא...
גם לא פסולים לכהונה גם ככה. אין הבדל. מה?
זה עם ההפקעה.
לא, אני אומר, הנה, ראיתי, ממש לפני כמה זמן ראיתי נימוקי יוסף. נימוקי יוסף שואל, איך רבנן תקנו זמן בגיטין? אז נימוקי יוסף אומר שיש להם סמכות להפקיע קידושין. כי מה קורה? כשהם מתקנים זמן בגיטין, פירוש הדבר שאם אתה לא כתבת זמן, אז הגט פסול. נגיד בטל לצורך הדיון, כי זה בעצם לא הדין שהוא בטל, אבל לא משנה. ככה הוא מניח שמה. ואז הוא אומר, אז הגט בטל, מדאורייתא, כי צריך זמן, מדאורייתא. עכשיו באו חכמים, איך צריך שמה? חכמים, סליחה, הפוך. מדין תורה צריך זמן, ככה הוא תופס, זה מחלוקת ראשונים. מדין תורה צריך זמן בגט, ולכן גט בלי זמן בטל, והוא בטל באמת. גט בלי זמן בטל. ככה הדין לפי הנימוקי יוסף, מדאורייתא. עכשיו, היו חכמים ומבטרים על הזמן. ביטור, לא צריך לכתוב זמן בגט. אחרי זה, מפני מה תקנו זמן בגט? שלב שלישי כבר, לפי הנימוקי יוסף. בסדר? אבל בואו נדבר על השלב השני. הם ביטלו את הזמן. אז מה קורה? כתבתי גט בלי זמן, מדאורייתא יש את איש. נכון? כי הגט פסול, בטל. אבל חכמים אומרים לא צריך זמן. הגט קשר גם בלי זמן. לא הבנתי. מדאורייתא יש את איש, וחכמים הופכים אותה לפנויה? איך? חכמים הרי אומרים שגט בלי זמן, שבאופן עקרוני מדאורייתא הוא בטל, הם אומרים שהוא כשר. אז בעצם מה שהם עושים, לוקחים אישה שהיא לא יש את איש, וקובעים שיש את איש. אז הנימוקי יוסף אומר, אפקיענו רבנן לקידושין. יש להם סמכות, קודם הגעת של עד רבנן מקדש. זאת אומרת שמי שכתב גט...
מי אמר שזה לכאן ולהבא?
רגע. זאת אומרת שמי שכתב גט בלי זמן אף פעם לא היה מקודש? האישה לא גרושה?
אולי
אין דבר כזה, זה לא כתוב שם. ברור שכשאתה כותב גט בלי זמן הם הכשירו את הגט. לא, זה לא מה שהוא מציע. הם הכשירו את הגט, לא שהם ביטלו את הקידושין. יש להם את הכוח להכשיר את הגט בגלל הסמכות הזאת להפקיע קידושין. אבל הכשרת הגט פירוש הדבר שאם גירשת בגט בלי זמן, האישה גרושה, לא האישה פנויה.
מה זה היה? תקופה שככה היו עושים? מה? מה זה היה? זה היה תקופה שככה היו עושים?
היסטורית, אני לא יודע, הוא לא מפרט שם מה הייתה, אבל כן, ברמה העקרונית. לא משנה, מה אכפת לי? אז מצד הדין, מה אכפת אם זה לא היה תקופה? לא. איך למפרע? לא, אבל גט בלי זמן הוא אומר זה גט כשר, מדרבנן. זה לא נכון, זה גט כשר. האישה לא מקודשת, זה לא גט כשר.
להתחתן עם העולם.
ועם כהן היא יכולה גם להתחתן? אז זה בדיוק, אבל לא, היא גרושה. הוא אומר שהגט כשר. הוא לא אומר שהקידושין לא היו. הגט כשר, מה זה אומר? שזה מכאן ולהבא. חכמים הפקיעו את הקידושין עכשיו, לא למפרע. איך קורה נס כזה? האישה יצאה מהקידושין בלי גט. אגב, זה רק אחד מתוך כמה קושיות. אפשר לראות בכמה מקומות שהביטול הוא פרוספקטיבי ולא אחורה, לא רטרואקטיבי. לא לשיטת כולם, אבל כמה ראשונים, בכמה מקומות אפשר לראות שהם תופסים שהביטול הוא פרוספקטיבי. איך זה קורה? התשובה, בגלל שכל מה שאתם מקודשים זה בגלל שחכמים מסכימים. אם חכמים לא יסכימו, אתם לא מקודשים, לא שהמעשה תלוי. גם הסטטוס שלכם תלוי בזה. אפילו אם המעשה היה כדין. אם אנחנו לא נסכים, אתם לא מקודשים. ואם אנחנו לא מסכים מהיום, אתם לא מקודשים מהיום. למרות שהיה פעולת קידושים גמורה. אני רציתי לטעון פעם, רק בסוגריים, אני רואה שזה לקח לי המון זמן. כתבתי פעם מאמר על, אולי דיברתי על זה, על דיני המונות בגטו קובנה. ששם הפלי הייתה שיטה של מישהו בשם הרב גיברלטר, היה איזה סדרת כתבות עם ביקורות, היו על זה שזה לא מסתדר עם דיני ממונות, ושם, ואני טענתי זה כן מסתדר עם דיני ממונות, והטענה הייתה שבגטו אין דיני ממונות, אין בעלות. למה? כי בגטו אין מערכת משפטית, כל ילד אוקראיני יכול לקחת לך את מה שאתה רוצה, לראות לך בראש, עולם מאפקר. בעולם כזה אין בעלויות, אין, 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 אין בעלויות. זאת אומרת, אם אתה מחזיק בחפץ מסוים, הוא לא שלך. זה הרב גיברלטר אמר שם, אחרי שהוא היה בגטו שם, והוא הלווה כסף, אחרי זה באו אחרי השואה להחזיר לו את הכסף. זה לא היה כסף שלי, אתם לא צריכים להחזיר לי. אין, לא היו בעלויות בגטו. היה המון השלכות, היה שם טוב, זה עסק מאוד מעניין. אבל זאת הייתה הטענה שלי.
אז אישה לקדש.
מה?
אישה לקדש.
תכף נראה. אז כל רב שמעון שקוף מדבר על תורת המשפטים, כן, שההסכמה, ההסכמה החברתית בעצם יוצרת את דיני הקניין. והתורה, אם הלא תגזול, באה על גבי דיני הקניין. זאת אומרת, כשיש דיני קניין, התורה מטילה לא תגזול על מי שפוגע בהם. אבל מי יסד את דיני הקניין? החברה. זה דבר שקיים לפני ההלכה. עכשיו, מה שאני רציתי לטעון, זה שכיוון שאני תופס שגם אבן העזר הוא כזה, כמו חושן משפט, אז מי שיקדש אישה בעולם שבו הפקר, הקיבוץ של פעם, היא לא תהיה מקודשת. היא עשה את זה בפני שני עדים קשרים. האישה לא תהיה מקודשת. כי זה עולם שבו אין מוסד של קידושין, כמו עולם שבו אין מוסד של קניין, אז אין חושן משפט, אין דיני קניין. בעולם שבו אין מוסד של מעמד אישי, בעולם שבו כולם כן מחליפים זוגות, ואין שום משמעות לתזוגי, היו מקומות כאלה בהיסטוריה, אז לא יהיה קידושין באופן עקרוני. אפילו הם נעשו כדין.
לפני כן, הקידושים עצמם זאת פעולה שבה אתה חייב לתת לאישה שווה ערך.
לא, אז אתה רצית קודם להגיד שבגלל שאין ממון אז אי אפשר לקדש, ואז אני אקדש בביאה. זה לא הנקודה. אתה מדבר רק על קידושי תנח, קידושי כסף, קידושי ביאה, מה יקלה מימר, זה מה שהגמרא שואלת. אני אומר, לא, אני אומר, אין קידושים בכלל. ואגב, זאת גם התשובה לקושה של הגמרא בכתובות. הרי זו גמרא משונה, הגמרא הזאת. הגמרא אומרת, תפקינו רבנן לקידושים. אני שואלת הגמרא, תנח דקדיש בקספה, כי יש הפקר בדין הפקר. קדיש בביאה, מה יקלה מימר. אומרת הגמרא, כל דמי קדש, עד הרבנן מקדש, ותפקינו רבנן לקידושים מיני. מה התשובה?
נשואים
מתבססים
על הסכמת
הבדין. אז כאלה שאומרים שזה תנאי. לא, בגלל שאחרי שאתה מבין שהקידושים כולם זה יסודם בהסכמה או בהכרה של החברה, אז זה לא קשור לכן כסף או לא כסף. איזה מין שבאת תפקינו אבל אין הקידושים מיני? אני שואל אותך, אבל למה הפקיעו? הרי זאת הייתה השאלה, מה ענית? טוב, אז פה הראשונים באמת כותבים, אולי זה תנאי. אני אומר שזה לא מחזיק מים בהרבה מקומות, לפחות בהרבה שיטות ראשונים זה לא יכול להחזיק מים. אני חושב שגם ההסבר הפשוט הוא לא זה. גם בגמרא עצמה ההסבר הפשוט הוא לא זה.
אפשר לחלק בין המקרה של הגטו למקרה של הישוב. בגלל שבמרון אפשר לומר שתלוי בשליטה. זה ההסכמה של הבעלויות, תלוי גם כן בשליטה.
מה, באכיפה של דיני הממונות?
כי ממון שאין שליטה עליו הוא לא כל כך
ממון. אני מסכים. אז אתה מצמצם את זה יותר. אני רוצה לטעון טענה יותר מרחיקת לכת.
אז יכול להיות שהם כאילו הם בכלל לא נחשבים בעלי דעה.
החילוק הזה אפשרי. אבל אני מביא את הדברים כרגע לא הלכה למעשה, אלא כדי להראות עד איכן הדברים מגיעים. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שהבעיה היא לא רק חוסר האכיפה, אלא זה שבכלל אין מערכת כזאת פה, זה לא רק שאנחנו לא יכולים לאכוף אותה, אין, זה לא רלוונטי, אין פה, לא מכירים פה בדיני ממונות. אז גם במעמד אישי, אם לא מכירים פה בקידושין, אז אין, אז לא יהיה קידושין. אתם לא יכולים להחליט ביניכם על קידושין. אוקיי? זה הטענה שלי. עכשיו, אם זה באמת ככה, תחשבו עכשיו על מצב, אנחנו התקדשנו כדין, בני זוג, ועכשיו העולם הפך להיות כזה. עכשיו פתאום הוא הפך להיות מין אנרכי כזה. אין, אף אחד, כל עולם הפקר, סדום ועמורה. בסדר? זה מה שאני אומר. אז אני טוען שהקידושין יפקעו. יפקעו עכשיו, לא למפרע. למה? כי מה שמותנה פה זה לא פעולת הקידושין, מה שמותנה בהכרה החברתית, אלא עצם זה שאתם זוג נשוי. ולכן אם גם אם פעולת הקידושין הייתה כדין ורק אחרי 10 שנים זה קרה, זה לא משנה. כל רגע ורגע שאתם זוג נשוי, זה רק בזכות זה שהחברה מכירה בכם כזוג נשוי. לא הפעולה מותנה בהסכמת החברה, אלא המצב שלכם. ואז אפשר להבין למה ההפקעה היא פרוספקטיבית. כל רגע ורגע, אם אנחנו לא מסכימים, אין קידושין. וזה יותר מסברה, כיוון שזה חלק משפטי של ההלכה. חלק משפטי של ההלכה מותנה במחוקקים, באנשים שקובעים את אמות המידה המשפטיות.
יכול להיות שיש חוקי חברה אובייקטיביים שעדיין לא מכירים בהם?
יכול להיות, אבל אז גם כמובן גם בממונות זה לא יהיה. אני אמרתי, להגיע למעשה יש פה לברר עוד כמה דברים. כתבתי גם על זה אגב במאמר.
אם זוג נשוי יכול לשרוד את הגטו ואת המחנות ולצאת,
לא, מעמד אישי היו שם.
הוא צריך לקדש אותם
חברה. לא, מעמד אישי היה שם. בעלות על ממון לא הייתה. מעמד אישי היה בני זוג, ואחרים לא לקחו את הבני זוג אחד של השני. זה כן היה, התנהל שם. הממונות היו הפקר.
הרב לא חילק, הרב אמר שברגע שקורסת המערכת המשפטית,
לא, ברגע שקורסת המערכת של מעמד אישי, אז יורד מעמד אישי. ברגע שקורסת המערכת של חושן משפט, אז יורד את הבעלות. לא חייב לקרוס ביחד, זה יכול להיות. אני אומר, זה יכול להיות. אני אומר, להגיד את זה למייסה, אז זה תלוי בעוד כמה בירות. אני מביא את זה רק כדי לחדד את הנקודה, מה בעצם הרעיון מאחורי הדברים. אתן לכם אולי עוד דוגמה. יש מחלוקת של קצות ורשבה על מי שמקדש בעל ואישה שהתקדשו בינם לבין עצמם. צריך שני עדים הרי, נכון? הם התקדשו בינם לבין עצמם, והם, כיוון שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אז הם שניהם עודים. שניהם עודים שהיה קידושין, אז ההודעת בעל דין היא כמאה עדים, אז זה כאילו שהם התקדשו בעדים. אז הקצות, אם אני זוכר נכון, הקצות אומר זה לא עובד כי צריך דווקא עדים.
עדי קיום, לא
עדי עדים. לא, הם שואלים על עדי קיום. אז הוא אומר, בשביל עדי קיום צריך דווקא עדים, ולא ראיה שהיא כמו מאה עדים.
לא, זה לא שייך עדי קיום להגיד בעלידי הודעה.
זה מה שאתה מניח, אז אני אומר, זה הקצות, אבל הרשב"א אומר לא ככה. הודעה זה לא התחייבות, הודעה זה נאמנות.
כי עדי קיום זה לא נאמנות, זה לא שמספרים מה שאנחנו מאמינים, עדי קיום זה מציאות
שהם צריכים אותם מבחינה... קודם כל, הודעה זה לא התחייבות, הודעה זה נאמנות, זה קודם כל, לא לפי אף אחד. זאת אומרת, גם אמרי בן לב וגם הקצות, כולם מסכימים לזה. מי שאומר אחרת פשוט טועה, זאת אומרת, זה פשוט לא נכון. בחלק מהאחרונים שזה כתוב גם לא מבינים אותם, נכון, הם לא התכוונו להגיד, חלק אחר הם פשוט טועים. אין, זה נאמנות, זה ברור שזה נאמנות. לא, עדי קיום זאת שאלה אחרת. עדי קיום, העדים הם עדים שהם ראייה, רק התפקיד שלהם זה לכונן את הקידושין, וזה מה ששואלים הקצות והרשב"א. אז אם ככה, גם ראייה אחרת יכולה לכונן את הקידושין, כי ברמה הראייתית הודעת בעדין זה כמו שני עדים, אז גם זה יכול לכונן את הקידושין, זאת השאלה. אז הקצות עונה את זה. אתה קצות עונה, לידי קיום לא יעזר ראייה, צריך את העדים, לא את הראייה שבעדים. אלא צריך את העדים, הם מכוננים את הדבר. אגב, יש לא מעט ראיות שזה לא נכון. זאת אומרת, העדים האלה משמשים פה כראייה, וכך הם מכוננים את הקידושין.
אז כל ראייה תהיה מכוננת.
ראייה כמו שני עדים.
זאת השאלה.
כתב זה כמו שתי
עדים. אז גם. כל ראייה שהיא בעוצמה של שני עדים.
למה צריך
שתי עדים?
אחד שהוא
קדש לתשתור בשטר בלי עדים. אז אמרתי, לא צריך. לפי הקושייה הזאת לא צריך. רק אם תגיד שצריך דווקא עדים, כמו שהקצות אומר, אז גם שטר לא ושום דבר לא. אז זאת הקושייה. בסדר, אבל הרשב"א אומר לא ככה למשל. הרשב"א אומר, בגלל שזה חייב לאחר, הנה, אז הודעת בעל דין לא מועילה. מה זה? זאת אומרת שאם זה לא היה חייב לאחר, הנה, לא הייתה לו בעיה עקרונית עם זה שהודעת בעל דין מכילה קידושים. למה? צריך עדים, לא? עדים לקיום הדבר. מה זה קשור? אז יש שחב להכין איזה, אולי פוגע בנאמנות שלהם, או לא משנה כרגע מה. מה זה קשור לדיון שלנו? הרשב"א מבין שדבר שמנות כמו שני עדים יכול להכיל קידושין. הקצות עצמו מביא אותו. חולק עליו.
אז לפי שתתו השטר יועיל, או כל מיני דרכים חמות יועילו?
אם באמת זה מועיל כמו שני עדים, כן, זה יועיל. כן.
בכל אדם
בחבד. אם יש שני אנשים בעולם, אז בכלל לא ברור אם יש קידושין, כי זה מוסד חברתי. אז הם ביניהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אם הוא לא אוסר אותה על אף אחד בעולם, אני לא יודע אם זה יש משמעות לקידושין, זה מחלוקת תנאים.
אוסר אותה אם מישהו יבוא.
אין אף אחד, אדם וחווה רק הם לבד בעולם, אז אם מישהו יבוא. הבן שלהם, הבן שלהם אסור עליהם גם ככה. בני האלוהים יבואו על בנות האדם, מה זה שם, איך נוצרו עוד בני אדם שם, הרי זאת תעלומה. בסדר, לא משנה, בכל אופן הזה
חסד,
אולי
חסד
אז הרשב"א אומר זה חייב להכרינה. מה הכוונה חייב להכרינה? מה שהרשב"א אומר זה ככה, בעצם עדים לקיום הדבר הזה גם הפני יהושע משמע ככה. למה צריך עדים לקיום הדבר בקידושין? זאת קושיה, רב שמעון שקופ שואל את זה כבר. הרי לומדים את הצורך בשני עדים, דבר דבר מממון בדבר שבערווה, נכון? ופתאום קורה נס בדבר שבערווה, שני עדים הם עדים לקיום הדבר, ובממון שזה המקור זה עדים רק בשביל שקר, זאת אומרת רק בשביל למנוע שקרים. אז הוא טוען שגם שם זה עדים לקיום הדבר, גם בממון יש לו מהלך שלם לרב שמעון שקופ על זה. אבל בעצם נדמה לי שמה שכתוב שם זה משהו אחר לגמרי. מה שהגמרא בעצם אומרת זה שכשיש שני עדים זה אומר שבעצם יש לנו ראיה על זה שהיו קידושין, ואת החברה יכולה לדעת מזה שהיו קידושין, בשביל זה צריך ראיה. אבל הראיה הזאת לא נועדה לבית דין, הם לא הולכים להעיד, לכן יש כאלה דעות למשל שאין דין נמצא קרוב או פסול בידי קידושין. יש ידי קידושין לא יודעים שבאים להעיד, דין נמצא קרוב או פסול זה רק בידים שבאים להעיד. זה מחלוקת, בשולחן ערוך אפילו מביא שתי דעות. אבל מה שקורה כאן, אתה צריך שזאת תהיה ראיה, והראיה הזאת מכוננת את הקידושין. למה? כי הראיה זה האופן שבו הציבור יודע על זה שהיו קידושין. כל אחד שישאל יוכל לברר, כי יש פה ראיה שמראה יש קידושין. אם זה ככה, אז החברה מוכנה לתת לזה גושפנקה. ושני העדים בעצם הם נציגי החברה. הם נציגי החברה שיושבים שם כדי להביא את המידע לחברה וכדי לתת את הגושפנקה בשם החברה. וזה מה שמכונן את הקידושין.
מה תעשה החברה עם המידע הזה? למה הוא נצרך?
כדי לדעת מי אסור ומי מותר. זה בדיוק ההשלכה לאחרים.
רק בגלל שחב להכרינה, רק בגלל שיש צדדים אחרים.
זה מה שאומר הרשב"א, על זה אני אומר, על זה אני מדבר. מה שהרשב"א רוצה לטעון זה לא חייב להכרינה כמו בהודעת בעל דין רגילה. בהודעת בעל דין רגילה אתה לא נאמן כשאתה חייב להכרינה. אלא בגלל שזה חייב להכרינה, לכן צריך עדים. חייב להכרינה, הכוונה זה עניין חי. הקידושין, זה לא יורד דעה, זה אבן העזר. יש איזה עניין ציבורי, הציבור קובע אם אתם נשואים או לא נשואים.
זה לא הציבור קובע, הציבור רק
נותן גושפנקה, מה זה קובע?
זה לא נותן גושפנקה, זה ברגע שעשית איתו חוזה, זה בדיוק כמו שאתה עושה חוזה רגיל אחר.
נכון.
אוקיי, אז אנחנו, 100%, אז אנחנו רוצים עדים שהחוזה שעשית איתו הוא בתאריך X. למה? כי אנחנו בתאריך Y לפני התאריך הזה עשינו איזה הסכם אחר, זה רק זה לא?
אז אני טוען לא ככה.
כן, אבל אני בוא ניקח חוזה רגיל, לא בין בני זוג. אוקיי?
כל חוזה.
כל חוזה.
אם החברה לא מכירה בו, אין חוזה.
זה לא שהיא מכירה בו
סתם. לא, החוזה לא מכירה בחוזה רגיל. אם החברה לא מכירה בחוזה רגיל, אין חוזה. ודאי שהיא
לא מכירה.
אין חוזה. גם אם שנינו הסכמנו. אין חוזה.
חוזה
הלוואה? מה? מה זאת אומרת?
שום חוזה של חושב משפט. אם החברה לא מכירה בחוזה, אין חוזה. שני הצדדים מסכימים. זה הפקר בדין הפקר הרי. לא, זה הפקר בדין הפקר. שהחברה או נציגים, החכמים, לא מכירים בזה, אתם שניכם הסכמתם. הפקר בדין הפקר. אין. אין חוזה.
זה אין חוזה כי הם יכולים לעשות עליי זה.
עניין משפטי תלוי בהכרה של המערכת המשפטית.
מה זה היא מכירה?
מה? בדיוק. לא, אבל זה רק אינדיקציה. זה רק אינדיקציה, זה מה שאני אומר. זה לא רק האכיפה. האכיפה היא תוצאה. קודם כל זה בגלל שהחברה היא הבסיס לקיומם של חוזים. חוזים זה מוסד חברתי.
אבל
זאת תהיה
חברה. כל הרעיון, אני לא מצליח להבין את זה. כאילו, אם... מה זה הפקר בית דין הפקר? זה סתם כי כשבית דין יחליט שהוא רוצה להפקיע משהו, זה לא בגלל שהוא יחליט. זאת אומרת, זה לא שהחברה עכשיו הסכימה, זה בגלל שיש איזה סדר כזה, ואם לא נשמור עליו, אז שוב החוזה...
מה לא נשמור עליו? הפקר בית דין הפקר זה לא כשהחוזה הוא בסדר גמור, לא קרה כלום.
החוזה הוא בסדר והפקר בית דין
הפקר... מה הם לוקחים את הכסף?
הם לא לוקחים לך את הכסף, אתה הסכמת איתו משהו... זה לא שהם לוקחים... הם לוקחים לך את הכסף בגלל שהם חוששים שההסכם שעשית איתו הוא פיקציה, ועכשיו
לא,
אתה פוגע בו.
לא, ש... מה פתאום? אתה מדבר על ביטול, אני מדבר על הפקעה. עוד פעם, זה אותו הבדל. אני לא מדבר על מצב שנפל פגם בחוזה. זה לא הפקר בדין הפקר. בדין אומר, נפל פגם בחוזה, החוזה לא תקף. אני מדבר על הפקעה, החוזה תקף. שני הדברים התקבלו לו. וחכמים מבטלים אותו.
איזה דוגמה יש?
כל דוגמה שבעולם.
שבית דין יכול להפקיע חוזה שעשיתי איתו.
מה זה, איזה דוגמה? כל דוגמה אתם כאלה. אין דוגמה שהיא לא כזאת. הפקר בית דין, הפקר זה רק זה.
אני מסכים. הפקר, בית דין, הפקר זה איזה סיבה יש לבית דין להפקיר חוזה שיש ביני לבינו, אם לא בגלל נאמנות שזה פוגע במישהו שלישי.
לא, יש להם אינטרסים ציבוריים אחרים, מה זה קשור?
מה למשל?
אבל לא בגלל הגמירות דעת שלכם. אם זה בגלל הגמירות דעת שלכם, זה לא הפקר בית דין, הפקר.
לא,
זה החוזה לא תקף, לא צריך להפקיר. לא צריך להפקיר, כי לא הסכמתם. זה לא, זה מקביל לביטול, מה שאמרתי קודם, ולא להפקעה. הפקר בית דין, הפקר זה ספקיע. בואו, זה מפורש בגמרא, זה לא,
זה בואו, כל הדוגמאות, אני רק לא מצליח לחשוב איזה נפקא מינה איך זה, אם לא אחרת.
הנה, דוגמה שהבאנו, חכמים יכולים להפקיר איסור הנאה דרבנן, בסדר? או מעמד שלושתם, קניין דרבנן, בסדר? קנינו משהו במעמד שלושתם, מעבירים מילווה, כך מקנים מילווה. מדאורייתא אי אפשר בכלל להקנות, מדרבנן תקנו שאפשר במעמד שלושתם להקנות. עכשיו אני קניתי את הכסף הזה, אני יכול לקדש בו אישה? רק דרבנן הוא קנוי לי.
כן,
אני יכול לקדש בו אישה. למה? כי חכמים, למרות שזה לא קנוי לי, חכמים החליטו שזה כן קנוי לי. כל תקנה דרבנן ממונית מבוססת על הפקר בית דין הפקר בעצם. כי מפקיעה ממון. אז הנקודה היא שהסמכויות של חכמים, זה החב להכריני של הרשב"א, נדמה לי לפחות, החב להכריני של הרשב"א זה לא חב להכריני כמו בכל הודעת בעל דין רגילה. שיש בעיה עם הודעת בעל דין, כי אתה חב לאחרים, הודעת בעל דין זה רק נאמנות על עצמך, זה לא על אחרים. חב להכריני של הרשב"א, הוא בא להגיד, זה מוסד חברתי, זה חב להכריני, זה לא איזה עסק ביניכם. אז צריך עדים לקיום הדבר. ואם זה כך, אז גם הרשב"א הוא כמו קצות. זה מה שאני רוצה לטעון. ועכשיו אתה צודק. גם הרשב"א לא מתכוון להגיד שהודעת בעל דין תעזור, רק יש בעיה טכנית שזה חב להכריני. אלא הוא מתכוון להגיד, כיוון שזה חב להכריני, הכוונה כיוון שיש עניין ציבורי חברתי אם אתם נשואים או לא, זה לא עניין פרטי שלכם. זה חב להכריני. אז כיוון שכך, אז אני צריך שני עדים לקיום הדבר. כי רק שני עדים הם נציגי החברה, והם יקימו את הדבר. שזה מה שהוא מתכוון לומר, ולא שאחרת, כמו שאתה שאלת, אפשר היה לקדש בשטר, אפשר היה לקדש בכל מיני ראיות, כל ענן צעדי, לא משנה, כל מיני ראיות שיש להם תוקף של שני עדים. אני לא חושב, אבל אוקיי, כל אחד יחליט. בכל מקרה, אז הטענה היא ש...
תקנת השווים אצל גזלנים, זה גם הסכם של החברה, זה גם בגלל שצריך לנהל אותה, אבל זה לא, זה רק בגלל שיש צדדים אחרים ש...
אבל זה צדדים אחרים, אבל המריש הזה, אני קנית, אתה לא קנית אותו, אתה גזלן, הוא שלי.
אבל אנחנו, זה בסדר, אבל זה שהוא גזלן, אבל אנחנו בכל זאת מנסים, גם אם יקום איזה...
אני מבין את ההצדקה, אבל הצדקה זה לא מספיק. אני מבין גם למה רוצים להתיר עגונה, אבל לא מתירים אותה אם אין אפשרות להתיר אותה, נכון?
לא יודע, לדעתי אפילו בעולם עברייני לגמרי, יש איזה כללים שהם... שמנהלים את העסק ושומרים על הכללים האלה, כי אחרת לא יש
להם דבר. תקנת השווים? זה דבר שקיים בכל... מה פתאום? זה תקנה מיוחדת של חברה. מה זאת אומרת? זה פורצת גדרי הדין.
זה קודים התנהגותיים.
זה פורצת גדרי הדין. מה זה קודים התנהגותיים? אני רוצה את המריש שלי. מה זאת אומרת? זה מריש שלי. איך אתה לוקח לי את זה?
אז החברה, בגלל שהיא רוצה לתקן אותה, ואנחנו יודעים שהיא... נכון, את החברה.
נו, ולא. אז היא רוצה, גם אני רוצה.
אז המחיר שאתה תשלם...
כי יש לה סמכות.
ודאי שיש לה סמכות.
בסדר, נו, אם היא רוצה, אז היא רוצה. אבל זה שהיא רוצה זה לא מספיק. צריך שיהיה לה סמכות גם לממש את מה שהיא רוצה. ואני שואל מאיפה הסמכות, לא למה היא רוצה. אני מבין את ההיגיון למה רוצים לעשות את זה.
הסמכות זה רק שיש לה כוח.
אני שואל, אבל איך מצליחים לעשות את זה?
יש לה רק כוח. זה הסמכות.
ההלכה מכירה בזה שיש לה כוח. ההלכה מכירה בזה כי באמת היא יכולה לעשות את זה. מה זאת אומרת? גם לי יש כוח, אני גם בריון, אז בגלל זה ההלכה נותנת לי לגזול. מה זה קשור? ההלכה מכירה בזה, זה דבר שהוא לגיטימי הלכתית, זה לא עניין שאתה בריון.
פסול של נשים לעדות הוא פונקציה של המעמד החברתי של אישה או שהוא משהו אימננטי?
שאלה גדולה שאלת, לא יודע, אבל למה זה קשור לפה?
לא, כי אם התפקיד של העדים זה להיות כבר יכול לנציגי הציבור,
אז אולי גם נשים יוכלו
לכאורה.
אולי, יש מקום לעדות, לא יודע.
יש בעיה או ש... כל האבן העזר זה משהו חוקי. בעצם כל מה שאתה אומר זה רק על חלות קידושין, אבל אפילו בקידושין נגיד חכמים לא יכולים להגיד שהיא מקודשת לאדם פלוני ותהיה מותרת לאדם אחר או הפוך, או שהיא
או שהיא יבמה והיא תהיה פטורה מהיבור, או שהיא...
הם לא יכולים לעצב את הקידושין, ברור. נכון, שם זה ודאי הבדל, בסדר.
כל החוקים, רק בחוק אחד יש להם שליטה עליו, שזה נשואים...
החוק הכי בסיסי, כל המעמד האישי זה מקודשת או לא מקודשת, על זה כל הסיפור.
נכון, אבל רק זה.
בסדר, כי התורה עצמה אמרה דברים, זה לכן אמרה שעליי שער כסות ועונה, אי אפשר להתנות על זה. בדיוק כמו שאי אפשר להתנות על זה, חכמים גם לא יכולים לקבוע שזה יהיה בלי זה. כי זה נגד התורה. אבל בחושן משפט זה לא נגד התורה. בסדר, כי פה התורה גם קבעה מסגרת. בחושן משפט היא לא קבעה. אבל בתוך המסגרת שהתורה קבעה, לחכמים יש סמכות להחליט.
המסגרת זה רק
החוק
אחד.
עוד פעם, זה החוק האחד הזה, זה כל אבן העזר כמעט. כן מקודשת או לא מקודשת, זה כל העניין, כל השאר זה ציזים ופרחים.
מי, מישהו ייתן תיאוריה אחרת?
כן, בדיוק, בסדר, זה כבר...
כן, אם ניתן תיאוריה אחרת, אבל
על
החוק הזה, זה הכל
יתהפך לגמרי. בבקשה. אני מציע הצעה, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל.
אני רק מגדיל את הדברים.
אוקיי, ניוטון, היו בטוח כפעת שאיינשטיין בא ו...
רק על החוק הזה בעצם זה...
נכון. גם עם המנות, זה רק על החוק הזה שאפשר להפקיר ממון. למה? מעמד אישי זה גם להכל. מעמד אישי זה אם את נשואה או לא נשואה, אבל אנחנו יכולים להחליט אם את נשואה או לא. אז גם עם המון, אנחנו יכולים להחליט אם המון שלך או לא שלך.
לאישה שהיא לא תצטרך חליצה או שהיא לא תצטרך
חליצה.
לא יכולים להגיד.
אוקיי, ברור, כי זה התורה קבעה, בממונות היא לא קבעה שום דבר. אני אומר, בתוך המסגרת שהתורה השאירה, חכמים יכולים לקבוע. בסדר, נכון?
בעיקרון, החוקים האלה הם לא חוקים חברתיים.
בטח שהם חוקים חברתיים.
חוקים ובקטינים שנותנים.
תסביר לי אתה, למה עוסקים בזה דיינים ולא רבנים? אתה יכול להסביר לי? באבן העזר. שואל, אני נותן תמונה, זו קושיה גדולה. אני נותן תמונה שלמה, אתה תסביר את כל התמונה, אל תגיד לי פה חילוק מקומי. תסביר לי את כל התמונה. למה הדיינות זה כולל אבן העזר וחושן משפט, ואור חיים ויורד יד זה משהו אחר? למה פה יורדים לנכסים ופה לא? למה פה זה בית דין ופה זה רב? למה פה מועילה התניה ופה לא מועילה התניה? למה יש סמכות של חכמים פה ואין סמכות של חכמים שם? אני נותן רשימה שלמה של דברים, כל התמונה. אז בסדר, יכול שלכל הדברים האלה יש הסבר אחר, אדוב, אני שמע.
רגע, ממזר, הוא ממזר רק עם בית דין קבע? נגיד אישה נשואה זינתה ונולד ילד? מה?
מה פתאום?
או, אז מה אתה אומר? שזה לא תלוי, זה לא
תלוי. בדין נקבע שלא היה קידושין, הוא לא יהיה
מוזר. לא, לא שואל אותו. נולד עכשיו בן מאישה נשואה מחוץ לנשואה.
אבל אם בדין החליט שהיא לא נשואה, אז הוא לא ממזר. בדין לא יכול להחליט שהוא לא ממזר. בדין יכול להחליט שהאישה, אמא שלו לא הייתה נשואה, ממילא הוא לא ממזר. זה הוא יכול לעשות. ברור.
נניח שלא שאלו אותו. עכשיו מגיע בן אדם ו... ושואלים את הרב, אני בא לשאול את הרב, היהודי הזה אני יכול להשיא את הבת שלי אליו, מה הוא יגיד לי? רגע נפנה לבית דין, הוא יגיד לי לא, סליחה, הוא ממשל.
זה חוות דעת, זה קשור.
רגע,
זה חוות דעת.
רגע, אבל החלוט של זה שהוא ממשל היא חלוט מצד עצמה.
ברור, מה זאת אומרת?
מצד עצמה, בלי קשר לבית דין.
גם בממון.
בית דין יכול להיות שיתאים.
התורה קבעה שילד שהוא בן לאישה נשואה הוא ממזר, מה זאת אומרת? ברור, אז מה זה קשור? ואני שואל, מוסד הקידושין והגירושין עצמו תלוי בהסכמת חכמים.
כמו שאתה תלך לרכוש של חברך ואתה רוצה לגזור, תלך לשאול את הרב, תלך לשאול לבית דין שיגיד לך שאסור לך לגזור, תלך לשאול את הרב, תגיד לך במקרה כזה אסור לך לגזור.
זה לא לקבוע את הבעלות, זה לקבוע מה ההשלכות של הבעלות, אז תלך לרב, הוא יגיד לך שאסור לגזור, כן, בדיוק בדוגמה הזאת, אז זה לא. לעשות פעולות שמשנות את המצב המשפטי זה רק בית דין. חוות דעת, מה מותר ומה אסור לעשות בכל מצב, גם בחושן משפט ואבן העזר. הבאתי את הדוגמה הזאת מירוחם. גם לגבי חושן משפט ואבן העזר, שאתה הולך לקבל חוות דעת, לך לרב, אין בעיה. לא צריך בעידים של זה.
קובל לומר שבניגוד לניסויים אצל הנוצרים, ששם הכומר מכיל חלוט ומכריז, אצלנו הרב יש לו רק תפקיד של יועץ. או מומחה שמוודא שהפרוטוקול של
הרב בקידושין באמת אין לו שום תפקיד, לעדים יש תפקיד.
אבל בסדר של העדים דווקא יש להם
תפקיד. ברור, עדים לקיום הדבר, זה לא קשור אליי.
יכול להתחתן.
גם זה לא קשור אליי. אבל עידו, זה לא קשור לכל... זה לא קשור לכל מה שאמרתי. זה לא קשור לכל מה שאמרתי. זה קיים גם בלי מה שאמרתי. העדים הדבר, זה לא המצאה שלי. שבלעדיהם אין קידושין. זה ברור. שמה זה האפיפיור, דרך אגב, נדמה לי. האפיפיור יכול לקור קידושין למפרע. יודעים, הרי זה הדרך היחידה של קתולים להתגרש.
אין לי השמיני והפרוטסטנטים.
כן, נכון, שהוא לא רצה.
קתולים.
קתולים, כן. בסדר, אבל אצל הקתולים, הדרך היחידה לפרק זוג נשוי, זה רק החלטה של האפיפיור, שהוא עוקר את הקידוש של המפרע. הוא לא מבטל.
האפיפיור הנוכחי מותקף על ידי, הוא שינה כמה דברים, ולפי הקתוליות אסור, אדם גירש את אשתו, לא יכול להתחתן איתה פעם שנייה, כמו כהן. אצלנו, וכעת האפיפיור הכריז שזה מותר. אחרי שהתברר לו שבכל מיני קהילות קטנות כמרים מחתנים מחדש זוגות שהחליטו לחזור לחיות ביחד. לא שהיא יצואה בינתיים, אלא מחזיר גרושתו.
אם היא לא הייתה נשואה, זה בסדר.
לפי התורה, ולא לפי הקתוליות. מבחינת זו, מבחינת
לא, אבל אצלהם
זה כמו
אשת
כהן.
אבל הנקודה, אצלהם אנחנו כבר עוברים לשיעור על הקתוליות, אבל אצלהם, אצל הקתולים באמת אין הלכה, אין להם הלכה שבאה מהשמיים. ההלכה נוצרה על ידי האפיפיורים ואספות, לא יודע מה, חשמנים, לא יודע איך קוראים לזה. אוקיי? אז הפה שעשה הוא הפה שהתיר. זאת אומרת, כל ההלכה שלהם יסודה בהחלטה של האפיפיורים. אז האפיפיור ההוא חשב שלו, והאפיפיור הזה מבטל את זה. גדול ממנו בחוכמה ובמניין, הוא יכול לבטל מה שהוא עשה. בסדר? אמן, אצלנו מה שקורה, החכמים באופן עקרוני הם לא המחוקקים, התורה מחוקקת. אמן, הקתולים או הנוצרים בכלל לא מכירים בהלכה, אין הלכה. זאת אומרת, לא קיבלו מהשמיים הלכה. זה הכל החלטות של המוסדות הכנסייתיים. אז אם הם החליטו, הם גם יכולים לבטל.
עכשיו
היא... לא. לאורך הדורות, אבל כיוון שזה מראש החלטה רק של הבני אדם, אז גם היום, האפיפיור של היום יחליט אחרת, וזה בסדר, אין בעיה. אצלנו, ההחלטות שחכמים באות בתוך מסגרת הלכתית שנתונה לנו מהתורה, לא הם החליטו עליה. אז כאן זו שאלה, מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות, זה לא כך פשוט. אבל שם כל המסגרת ההלכתית היא אנושית. זה לא, אין תשתית שהיא מלמעלה.